אי עולם היכול לעמוד על אף שאין זכות לבריאה. גם איתו היה רגיל לומר שאכן השאלה הגדולה של המקובלים היא לא לגבי האדם, היא סיבה פשוטה מאוד, אנחנו פה, אנחנו מודעים לעצמנו ליותר דיוק, היא גם לא לגבי ריבונו של עולם, כי בני ישראל אנחנו יודעים שהוא מי שגאל אותנו ממצרים וכך אנחנו מכירים אותו, אלא לגבי העולם, באיזה תנאים העולם בכלל יכול להתקיים. לכאורה זה בלתי אפשרי. וכל התיאור שניתן על ידי המקובלים לאורך כל הדורות הוא כדי להסביר מבחינה לוגית איך ייתכן עולם. זה בלתי אפשרי. מדוע? אם ניקח את כדוגמה את התיאור שהארי נותן של מהלך השתלשלות העולמות, הצילות העולמות, זה הכל מתחיל מהקביעה שבהתחלה חל תהליך של התרוקנות מנקודה אחת. איפה הנקודה הזאת? בתוך האלוקות. איך ייתכן דבר כזה? הרי יש מבחינה שוב לוגית, כן? יש כאן סתירה. אם האלוקות היא הכל, היא הכל. אי אפשר לדבר על התרוקנות בנקודה אחת. אין לזה שום משמעות. וכל התהליך שהארי מתאר מתחיל מאותה נקודה. אז איך יכול להיות שיש עולם בכלל? ואיתו היה אומר שזאת השאלה שמעסיקה את המקובלים מאז ומתמיד. וכאן אנחנו רואים כאן באמת הדבר הזה, במשפט הזה, תיחי להמציא עולם היכול לעמוד. זה לא רק בכלל האפשרות של הימצאות העולם, אלא שיוכל לעמוד בכלל. מדוע? כי אם אנחנו לוקחים את הדברים ברצינות, אנחנו חייבים להגיד שהבריאה היא בהכרח ההפך הגמור מן הבורא. כלומר, בצילת דרכה, עבריה היא משוללת כל זכות. אז איך יכול להיות שדבר שמשולל כל זכות יכול בכלל להתקיים ולעמוד? זאת השאלה. זאת השאלה. יש כאן לכאורה סתירה לוגית.
אלא אם נקודת המוצא היא אחרת.
אבל נקודת המוצא היא לא אחרת. זאת נקודת המוצא.
יכול להיות שיש טעות בקביעת נקודת המוצא.
בסדר, אז יכול להיות שזה, אבל זה לא...
אם אתה לא צריך להוכיח מה שאתה אומר את הלוגיקה של העניין, וזה לא לוגי, אז אולי יש טעות בנקודת המוצא.
לא. זה התיאור. זה התיאור. זה התיאור. אין לנו תיאור אחר.
אנחנו טועים בתיאור.
לא. אנחנו לא טועים בתיאור, אנחנו טועים כאשר אנחנו אומרים שיש כאן דבר בלתי אפשרי, מכיוון שאנחנו מתעלמים, או נגיד את זה אחרת. כל עוד אני נשאר ברמה של... לא לוגיקה. לוגיקה במובן הזה של רציו, של הסתמכות על מושגים רציונליים פרי שכלו של האדם, אז אנחנו לא מצליחים להבין שיש פתרון למה שנדמה לנו כסתירה.
זה מה שאתה אומר, זה לא הבעיה היא בשיטה, לא בניתוח המצב. אולי לוגיקה, זה לא המתודה הנכונה. מי אמר שצריך להוכיח את זה לוגית?
אני לא מדבר על הוכיח לוגית. אני אומר, יש תיאור לוגי של השתלשלות העולמות. בסדר? זה תיאור לוגי, לא כרונולוגי, אלא לוגי. בסדר? ויש בצד מספר אמירות. שבדרך כלל, אם אנחנו בודקים את המקור של האמירות האלה, אנחנו נראה שהאמירות הן מצד התיאולוגי. מייחסים כל מיני תכונות לריבונו של עולם, תכונות שלא נאמרו בשום צורה בתורה. וגם לא על ידי חז"ל. כי חז"ל לא יעסקו בדברים האלה, כי זה לא מעניין את עולמם של חז"ל, כן? וכאשר אנחנו מנסים להפגיש אחד עם השני, אז אנחנו באים ואומרים, יש כאן בעיה. כל האמירות של התיאולוגים הם תוצאה של הבירור השכלי שלהם. זה לא משהו שעבר דרך הנבואה. בסדר? והמפגש הזה יוצר כל מיני סתירות לכאורה. וכל עוד אני נשאר במישור הזה, אז אני אגיד, אכן שיש כאן סתירה. למעשה מה שהמקובלים מבקשים שאנחנו נעשה, שאנחנו נדלג מעל הסתירות האלה כביכול, ואנחנו נבין מתוך הדברים עצמם מה הם התנאים ההכרחיים כדי שאכן העולם יוכל להימצא ולעמוד. השאלה היא לא האם יש לי פתרון לסתירה, זה לא מעניין. השאלה היא באיזה תנאים העולם יכול לעמוד. והתשובה שמניטו נותן היא תשובה מוסרית. על העולם, על הנברא, על כל בריאה, לקנות במשך הזמן את זכות הקיום שלו. וזה בדיוק הדיאלקטיקה שהוא רוצה שאנחנו נאמץ בין הימצאות וקיום. אם אנחנו מדברים מלכתחילה על קיום העולם, אנחנו טועים ואנחנו מגיעים לסתירה. העולם לא קיים, הוא נמצא. קיים זה אומר קיים בזכות. הקיימות היא קשורה לזכות. מה זה הזכות? הזכות המוסרית שאני קניתי לי כאשר עשיתי מעשה מסוים שהוא מעשה טוב.
אז אמרנו, קניתי את היש, לא קנינו
יותר קיימות. זה אותו דבר. כן. היש שלי ניתן לי בחינם. אני צריך לקנות אותו. כאשר אני קונה אותו, אני יכול להגיד אני קיים. עד שאני אגיע לשלב הזה, אני רק נמצא. זה אותו דבר.
קיים זה כמו עומד?
קיים זה כמו עומד. אם אני קיים, אני יכול לעמוד. אם אני נמצא, לא. ולכן, לפי ההסבר הזה, מה ש... אם אני רוצה שאנחנו נבין תוך כדי עיון בדברי רש"י, זה כאשר בא רש"י ואומר שתערך בו הקדוש ברוך הוא כל כך שבראו בעשרה מאמרות, כן? שכל זה נצרך, וזה נראה לנו מבחינתנו, מצידנו, תחזור לשבוע שעבר, כן? זה נראה מצידנו כתיחה ועמל. למה? כי כל עוד האדם, הבריאה, לא הגיע למצב הזה של קיימות, אז הקדוש ברוך הוא צריך לטרוח ולחדש בכל יום מעשה בראשית וכו'. למה הוא צריך לחדש בכל יום? כי זה עדיין לא עומד, זה עדיין לא קיים. כי עדיין לא הגענו לסוף התהליך.
התהליך הוא לא צריך
לחדש מה זה
בראשית כל יום? העולם יעמוד בזכות עצמו?
כן. כן, זה נקרא העולם הבא.
העולם הבא זה ניתוק בין הבורא לבריאה?
לא.
הוא לא צריך יותר להתערב?
לא, זה לא אומר שהוא לא צריך להשגיח. אבל לא במובן של מחדש בכל יום מעשה בראשית. מעשה בראשית זה בריאה. למה הבריאה לא יכולה להיות עצמאית כביכול, כן? כי עדיין היא לא קיימת, היא לא עומדת, היא רק נמצאת. מה חסר? הזכות. מתי אני קונה את הזכות? במשך ההיסטוריה. כל עוד אנחנו במהלך היום השביעי, אנחנו רק נמצאים, לא עומדים, לא קיימים.
אני רוצה רגע להבהיר לבורות שנמצאת, אבל לפי מה שאתה אומר פה, נראה לי שהעולם יקנה את עולמו שהוא יהיה קיים על ידי זה שיגיע לרמה מוסרית.
כן.
זאת היא הדרך, שהוא יקנה את זה.
כן.
כמו שאדם רוצה כן, כן, טוב, כן. אז הוא קונה את זה, כן, הוא לא, כן. לא מעל ידי תענוגות.
לא, 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 תפקי את המשפט האחרון. כי זה לא קשור. כי זה לא קשור.
זה מבחינה מוסרית.
כן.
אבל הקדוש ברוך הוא יודע שהאדם לא יכול להגיע לזה. הוא יודע.
להפך, הוא אופטימי מאוד.
הוא רוצה, אבל יתר האדם רע מנעוריו.
טוב, בסדר.
אז אם אנחנו רואים היום, אני לא יודעת המוסרית הזאת.
בסדר.
אז מה יהיה?
אז יהיה טוב, כי אנחנו כן מגיעים, ואדם הוא לא רע מנעוריו, אלא אלוהים עשה את האדם ישר. לא, זה לא כל אחד.
נכון. זאת אומרת, כל משפט יש את המשפט הזה.
לא, כי זה לא באותו מישור בכלל.
אני מסתכלת על העולם, אני לא יודעת איך זה...
בסדר, אז את מסתכלת, ברוך השם הוא מסתכל אחרת.
אנחנו מקווים שהוא מסתכל אחרת.
לא, אנחנו יודעים שהוא מסתכל אחרת. בסדר, אז נשים בצד את ההסתכלות הקטנה שלנו, ונסמוך עליו. לפחות הוא סומך עלינו ככה היום יום איתו, לא? שמישהו בא ושאל אותו בסוף שיעור, אמר לו, אני לא יכול להסכים עם הדברים שלך. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, אני לא מאמין. הוא אומר, בסדר, לא נורא. העיקר שהוא מאמין בך. העיקר שהוא מאמין בך. יש לך משהו לעשות, אז תעשה. מה זה קשור? אנחנו אומרים כל מיני דברים שאין להם שום מקום ושום קשר עם הדרך שבה התורה רוצה שאנחנו נסתכל על הדברים. ברוך השם, העולם מתקדם. יש כאלה אולי שרוצים שיתקדם מהר יותר, אבל זה מה שיש. זה מה שיש. לא חושב שמישהו היה רוצה היום לחיות כפי שחיו לפני 1,000 שנה. אפילו 100 שנה, ואפילו 50 שנה. גם מוסרית. רק שהיום מדברים על הדברים, שזה התקדמות בפני עצמה. פעם זה היה בסתר. אז לא היו רואים את כל הפושעים וזה, כי היו שולחים אותם לאיזשהו אי בודד, ככה רחוק, רחוק, רחוק מהסיביליזציה, כן? והסיכוי שלהם לחזור היה אפסי. ושלא נחשוב שלא היה גילוי עריות, היה בלי סוף. אפילו בתוך העולם היהודי. הספרים של השאלות ותשובות מלאים בשאלות בנושאים האלה שמראים על מה הייתה המציאות בדיוק, כן? לא מציאות פרודה במיוחד. אפשר לעיין בכל השוט של הנודע ביהודה למשל, ש... שמעתי דברים מזעזעים. אבל לא היו מדברים על זה בטלוויזיה כי לא היה. בסדר, אז זה ההבדל הקטן. אבל בוודאי שהעולם מתקדם מאוד. נעזור לענייננו.
האם זה אישי, אדם אחד יכול גם
לשנות? לא הבנתי.
אדם, אישי, אדם אחד יכול לקדם את העולם?
כל אחד מקדם את העולם, מה זה יהיה? האדם אחד. כל אחד...
לא
אמרה מבינו
שהוא
עשה את
מהלך...
אמרתי, 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 כל אחד... כל אחד. צריך להשתחרר מהתפיסות האלה שאין שום חשיבות למה שכל אחד עושה. להפך. כל אחד בדבר הקטן שהוא עושה, עושה. תורם את חלקו. לטוב ולרע.
כל גילוי במדע גם כן.
כל דבר, כל דבר, כל דבר. הניתוח אמר שמי שהמציא את הפניצילין תרם לאנושות הרבה יותר מכל נאומי המטיפים למיניהם במהלך כל הדורות. וכל אחד בתחום שלו צריך להתרגל לדבר הזה. אפשר לחזור ולקרוא את מה שאומר רבי חיים לתחילת נפש החיים, כאשר הוא מתאר את ההשפעה של כל מעשה של האדם, לא משנה מי הוא, לא רק בעולם הזה, אלא בכל העולם. מי?
אבל שם טוב, שכל אחד יראה את עצמו כגרגיר סומסום, שכשמודדים את המשקל של העולם, אז זה גם על גרגיר סומסום משפיע.
טוב, חידוש.
אני יכול לתרום.
חידוש.
חידוש זה דבר
שידוע. לא יודע. חידוש. אומרים בשם הבא שם טוב או שהוא
כן,
אמר?
בשם הבא.
בשם הבא.
לא יודעת מי, אני
לא משנה. אני במקורות כמוך. שומעת, שומעת. בסדר, מספרים סיפור. ברור שיש לו בסיס, כן? רק צריך לדעת מי בדיוק אמר מה.
מי אמר?
כן.
ומי אמר?
ככה אמר, לא? האומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לאדם. טוב. נחזור לעניינים.
אבל אנחנו מצווים לפעול בעולם, וכל אדם צריך לפעול. כמה שהוא יכול,
שיפעל,
ומה שהוא יכול. רק שזה יהיה בצד החיובי.
כן, טוב. התיחה היא להמציא עולם יכול לעמוד, על אף שאין זכות לבריאה. איך אפשר להמציא עולם שבו יש דושה חבויה בלי שיתפס העולם מיד? יתאפס, סליחה. יתאפס העולם מיד. טוב. זה קשור למה שראינו לפני כמה זמן. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא את החלל, יצר ההתפשטות של האלקות, של האור, לחזור בכל תוקפו בתוך החלל הזה ולהרוס אותו. וכאן מתגלה מידת הגבורה של הבורא, מה שנקרא רקיעה בפסוקים של מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מונע מהאור, שהוא אור אינסוף, לחזור ולהרוס את החלל. זו מידה מוסרית. מעשה הבריאה עצמו הוא מוסרי, כי זה לתת את החיים למישהו אחר, ולשמור על החיים האלה זה גם מעשה מוסרי. זה מידת החסד וזה מידת הגבורה. וכל זה מתגלה במעשה בראשית עצמו. מבחינה זו, הקדוש ברוך הוא כובש את יצרו, יצר ההתפשטות שלו. כן? ולכן הוא מאפשר לעולם שהוא עדיין משולל כל זכות, להימצא בממד הזמן, וממד הזמן נחוץ לאותו עולם כדי לקנות לאט לאט, נקודה אחר נקודה, את זכות הקיום שלו. וזה נקרא מבחינתנו תיכה ועמל. בסדר? הצדיקים הקונים זכות בעזרת עמלם מקיימים את העולם לעומת הרשעים הגורמים להרס העולם. הרשע מטריח את קודשה בריחו לעשות בדברים שליליים. מדוע? כי הוא סיבך את המצב. וצריך לטפל בסיבוך הזה. תדע? תן דוגמה מן הסוגיה למסכת סנהדרין בדף ח' עמוד א', שבה נאמר כי המשפט לאלוהים הוא, אמר רבי חמא ורבי חנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לרשעים שנוטלים מזה ממון ונותנים לזה שלא כדין. בסדר, זה בן אדם לחברו, לכאורה מה זה קשור לקיום העולם, אלא שמצריכים אותי להחזיר ממון לבעלה. עכשיו צריך להמציא דרך איך בסופו של דבר אפשר לתקן את המצב.
ביטוח.
בסדר, אבל ביטוח זה עדיין לא אותו ממון. וזה מסביר את דברי המדרש, שהקדוש ברוך הוא שבת ממלאכת עולמו בסוף היום השישי, ולא שבת ממלאכת רשעים וממלאכת צדיקים. ופועל עם אלו ועם אלו. ככה נאמר, כך אומר רבי פנחס במדרש. פועל עם אלו ופועל עם אלו. למה? כי יש השלכות למעשים. גם של הצדיק וגם של הרשע. וצריך לקחת את הדברים בחשבון.
צריך לכתוב שבת
מן
מלאכתו,
לא
מכל
מלאכתו. זה בדיוק מה שכתוב.
מכל
מלאכתו. לא, יש שני פסוקים. יש שני פסוקים. הקדוש ברוך הוא לא שובת ממלאכת רשעים וממלאכת צדיקים. צריך לטפל בתוצאות.
בשבת?
זה לא קשור, לא קשור לשבת.
בשבת הוא...
מה?
בשבת
זה לא קשור לשבת.
זה
לא קשור לשבת.
הוא לא שבת מכל מלאכתו בשבת. אתה לא מבינה, אולי אני לא מבינה.
אני לא יודעת מה את מדברת. אני רק מדבר על מה שרבי פנחס אומר במדרש. יש דברים שמלכתחילה צריך לעשות אותם כי הקדוש ברוך הוא לא השלים את המלאכה. זה נקרא תיקון העולם. זה התוכנית של היום השביעי. מי אחראי על ביצוע המשימה הזאת? היא האדם. אם בשישת ימי המעשה הקדוש ברוך הוא היה הפועל, עכשיו זה האדם שפועל. מתברר שבמהלך העשייה הזאת יש קלקולים נוספים. צריך לקחת אותם בחשבון ו... זה גורם תיחה מצד הקדוש ברוך הוא. זה לא חלק מהתוכנית המקורית, מהמשימה המקורית. זה מתבסס במהלך ההיסטוריה. מקרה ראשון, מה שעשה אדם הראשון. עכשיו צריך להמציא דרכים כדי להתגבר ולחזור לתלם, למשימה העיקרית, להפוך את העולם הזה לגן עדן, לקנות את זכות הקיום. אפשר להגיד את זה בכל מיני צורות שונות, זה לא משנה. אז הסיבוכים האלה הנוספים גורמים לכך שמטריכים אותי להחזיר ממון לבעליו. אבל צריך לזכור שזה רק מבחינת סיבוך. זה לא המשימה העיקרית. וכאילו אני בכביש, ועכשיו יוצא מאוטוסטרדה, עולה לכביש צדדי, אז הקב' בחוץ צריך להחזיר אותי לאוטוסטרדה. כי זה המשימה. בסדר? אז מסביר כאן מניתו את דברי הגמרא, שופט הלוקח שוכן משמיט את הבסיס לקיום העולם, הוא פוגע במהות היחסים בין אדם לחברו, במקום לאפשר להתרכז בתיקון העולם, וזו מלכתחילה משימתו של האדם כשותפו של הקדוש ברוך הוא בהשלמת מעשה בראשית, גורם הרשע לפגמים נוספים ומטריח את הקדוש ברוך הוא למצוא גם פתרונות למצבים בלתי רצויים אלו. הקדוש ברוך הוא תורח כל הזמן לקיום העולם, כל עוד העולם אינו יכול לעמוד בפני עצמו, בזכות עצמו, והרשע בא ומטריח אותו לעסוק בנושאים אחרים. עד כאן ההסבר של דברי רש"י. עכשיו מניטו מתייחס לדברי ברטינורה בפירוש של המשנה הזאת. רבי עובדיה מברטינורה מסביר שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, והרשעים שבעוונם מאבדים את נפשם כאילו מאבדים את העולם, כך מצאתי, זה אומר הברטינורה, והנה נראה שמאבדים את העולם ממש, שמחיים את כל העולם כולו לכף חובה, ונמצא העולם עבד בשבילם. זה כמובן מזכיר לנו את דברי הגמרא, שכל אחד צריך לראות את עצמו, את עצמו, את מצב העולם, חציו, חייו, חציו. וכאילו אני מחייה את הכף בכל רגע, אם אני עושה א', ואם אני עושה ב', לכיוון אחר. בסדר? אז אומר כן, כל אדם אחראי לגאולת העולם. אולם במקום לקדם את גאולת העולם, הרשע מוסיף רע ואי סדר בעולם. משימת האדם היא לתקן את האי סדר והרע הנובעים מעצם אקט הבריאה, כפי שנתחיל ללמוד בשיעורים הקרובים, ולא להוסיף רע נוסף הנובע מרשעותו. אם במקום להתרכז במשימה זו הוא מוסיף אי סדר ורע משלו, אין שום סיכוי שיצליח במשימתו. אולם הקדוש ברוך הוא בא ברוב חסדיו לעזור לאדם גם בתיקון מצבים אלו. זה מה שבא הגמרא לומר, הרשעים מטריחים את הקדוש ברוך הוא למצוא דרכים לתקן את המציאות המקולקלת על ידם. בסדר? זה אותו רעיון. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן הכל. זה לא כל כך ברור. לא. לא. יש לנו כלל שאין רע יורד מן השמיים. נותן הכל. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא, הוא בורא את העולם הבא. כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם מבחינתו ההבטחה כבר קוימה. ולך נתתי את הארץ הזאת. מתי? ועוד כמה מאות שנים. אבל זה נקרא ונתתי, נתתי כבר. לא, 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 אני מצטט את רש"י שם, ונתתי כבר. זה כבר ניתן. נו. אז אם זה כבר ניתן, איפה זה? כן, אבל שאלה מדוע, זה כבר ניתן. צריך לזכות בדבר. יש שני שלבים. יש את השלב הראשון של הנתינה, והיא טוטלית, היא מיידית, ויש את השלב של הזכייה, של הבדיעה. אם אני לא זוכה, אז מבחינתי זה עדיין לא שלי. זה מושג שלא קיים בתרבות המערבית. אבל זה מושג מרכזי אצל חז"ל. וצריך, היום אני איתו ככה אומר, צריך להתרגל למושגים האלה, להבחנות האלה. כי אחרי תשובה אנחנו מגיעים לכל מיני סתירות. הרי יש הבטחה, אז אני לא צריך לעשות שום דבר, מחכה. יום יבוא ונזכה. טוב.
כשיגיע.
יום יבוא ולא תזכה לשום דבר, כי לא עשית שום דבר. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. טוב. אז מה יתוד היום? נתאר לעצמנו חקלאי. יושב בבית, אומר תהילים. יוצא בסוף השנה עם חברים שלו לשדות. אצלו אין יבול. איך יכול להיות? צדיק גמור, אמרתי עם כל היום. איך נסביר? יש הבטחה? לא. אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו, ונתתי, וכו' וכו', כן. לא, ואיפה זה? מה, אתה לא ידעת שצריך לעבוד? לא, ככה אמרו לי. מחכה. להפך, שב ואל תעשה עבדיף, כי אני רק עלול לקלקל אם אני מתחיל לעשות, לא? טוב, אז אומר לה הקדוש ברוך הוא, תחזור לכיתה א', נסביר לך את הדברים. זה לא הולך כך. לכן צריך להבין שיש כאן מתח מובנה בין, בצד אחד, ההבטחה, זה שייך לעולם האמוני, ובין העולם המציאותי, ההיסטורי. אני צריך לפעול כך שבסופו של דבר ההבטחה הזאת תוכל לחול עליי. ההבטחה ניתנה לפלוני. הפלוני הזה קיים. איפה? במחשבת הבריאה. במציאות הפלוני הזה עדיין לא קיים, הוא רק אלמוני. צריך לעשות שהאלמוני הזה יהפוך להיות הפלוני הזה, ואז הברכה, ההבטחה, כל הטוב שייכים לו. אבל אם אני לא עושה את המאמץ הזה, אז הפלוני הזה לא קיים בעולם המציאותי, ולכן אי אפשר לתת לו את הדברים. זה פשוט.
הדבר הזה מעלה הרבה, הרבה תהיות.
כן.
כי אני חושבת על דרך ההתפתחות של היהדות.
אני לא יודע איזה התפתחות את
מדברת. הרבה תהיות, כי אם, הנה, כך מה שאנחנו רואים, שאדם יושב ללמד תהילים, הוא ללמד תורה כל היום, אז הוא הצדיק הגדול.
אם זה הייצוג שלו, אין בעיה.
אבל אנחנו מדברים על הדרך שבאמת האדם...
אמרתי, אם זה הייצוג שלו,
לומדי תורה שזכרה מופתעת.
לא עיסוק שאדם הולך למקנה תורתו גם למישהו אחר.
אני חוזר בפעם השלישית למה שאמרתי, אם זה העיסוק שלו, אם זה הייעוד שלו, אין שום בעיה.
אנחנו מדברים כרגע על הכלל,
אנחנו לא מדברים שכאילו
שבת כל הזמן בבית
המדרש,
זה הדרך, אז לאן
נגיע? אני שוב חוזר למה שאני אמרתי, הדברים פשוטים, אני לא צריך לסבך אותם.
פשוטים לגמרי, ברגע שמאחר שאף אחד לא יודע מה הייעוד שלו.
יש.
אז אף אחד לא יודע אם זה בסדר או לא.
יש. שני מושגים חשובים כאן, ייעוד ועיסוק, מקצוע. הייתו מסביר שהתוצאה של החטא של אדם הראשון היא ההפחדה בין הייעוד ובין המקצוע אצל רוב בני האדם. לא ניכנס כרגע לניתוח שלו, איך הוא מגיע למסקנה הזאת, זה עולה מן הפסוקים. ברגע שההפחדה הזאת קיימת, אכן עולות כל מיני שאלות ש... במהלך החיים של, 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 שלו, האדם נדרש לקבל החלטות והכרעות כאשר הוא, אינו, לא, הוא לא יודע מה הייעוד שלו. זאת עובדה, אנחנו לא יכולים לשאול את זה מכיוון שאנחנו צאצאי האדם הראשון. וכך הוא רצה שזה יהיה. להחלטה שלו. עכשיו אני צריך לפעול. יש כמה נעלמים, אז אבל בסדר, קודם כל צריך לפעול. וצריך להבין שמי שבכלל לא פועל, ברור שהוא לא יתלבט בשום שאלה, כן, אבל הוא גם לא יגיע לשום דבר. הוא לא יפסיק שום דבר. וגם הוא לא יקנה את היש שלו. אז זה המקרה הראשון. המקרה השני זה מי שמתחיל לפעול וחושב בשלב כלשהו שיכול להיות שהוא טעה. כן, יכול לשנות. וחוץ מזה, לפי מה שהמקובלים באים ואומרים, יכול להיות שבן אדם שטעה לגמרי, יצטרך לבוא ולחזור לכאן ו... לקבל הזדמנות שנייה. בסדר? הבעיה היא לא אם אני לא עושה וטועה, אלא הבעיה העיקרית היא אם אני לא עושה שום דבר.
יכול להיות שזה הייעוד שלך.
לא, לא. לא, לא, זה לא, זה הדבר היחיד שידוע, שאם אתה נמצא כאן זה סימן שיש לך, שיש לך מה לעשות. בסדר? קודם כל צריך לשלול לגמרי את הדעה הזאת שבאה ואומרת אין מה לעשות. צריך, מכיוון שכל עשייה גורמת לאיזשהו קלקול, אז אני אשב בחיבוק ידיים. זה בדיוק, זה
בגישות...
כן, כן, במזרח, במזרח זה מאוד מאוד נפוץ. ולא רק במזרח. ויש גם נטיות כאלה בתוך העולם היהודי. אז...
אבל לא מתאים את זה על כולם. הוא אומר, הייעוד שלי הוא לא לעשות כלום. הייעוד שלך אולי הוא לעבוד. הייעוד שלך אולי
הוא
לתורה.
אני מבין את זה. השאלה זה מה המסר שיוצא מאותם אנשים שאומרים את מה שהם אומרים. כאשר אני מסתכל עליך מגבוה ואומר, אני מעליך איזושהי פירמידה כזאת, כן? שאני עומד למעלה ואתה, טוב, אתה כאן בכלל. לשעשע אותי, לפרנס אותי, לאכול אותי, אבל אני עוסק בדברים אמיתיים ואתה מה? כאן מתחילה הבעיה.
לא, וזה לא חייב להיות זה.
אני לא אמרתי שזה לא חייב להיות זה.
יש לו ייעוד.
אני מסכים, אני מסכים.
אני לא אומר שאני
מסכים. אני מסכים איתך, אם זה מה שאני אומר, אין לי שום בעיה. ולכן אמרתי את מה שאמרתי לפני זה, כן. אבל הרבה אנשים מסתכלים על החברה האנושית כמין פירמידה, שבשפיץ עומדים כמה אנשים שעוסקים ברוחניות כל היום, ומסתכלים על כל מה שבתחתית הפירמידה כאילו...
יש גם כאלה.
ואחד אני אומר, זה הסכנה.
אבל חז"ל...
ולא צריך להחיב יותר מדי.
בדורות הקודמים עסקו גם וגם.
בסדר, אנחנו... דנו מספיק בדברים האלה, נשאיר לסוציולוגים להסביר את הגורמים שהביאו למה שהביאו. זה נכון שיש חברה שעדיין חיה בתפיסה אריסטוקרטית. ולא, ורוצה לגלגל את זה על כולם, כאשר הם כמובן רוצים להיות למעלה ולא במקום אחר. בסדר, זה ידוע.
הם כבר לא, סליחה.
זה לא משנה, אני אמרתי, נשאיר את זה
לא, באמת.
זה לא באמת או לא באמת, נשאיר את זה לסוציולוגים לנתח את המצב, זה לא מה שצריך לעניין אותנו כרגע. טוב. נמשיך. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן הכל. ואני מוסיף בסוגריים, תכף ומיד. זה לא נתינה על מנת, זה לא נתינה חלקית, אלא הכל. היכולת לקבל תלויה במקבל, או ליתר דיוק ברצון המקבל. הרצון לקבל הוא הכלי המאפשר לקבל את השפע היורד מן השמיים. אם הרצון לקבל מתוקן, יכול הכלי לקלוט את השפע. אולם, אם הכלי אינו מתוקן, אי אפשר לתת לכאורה משום שעצם הנתינה מהווה סכנה קיומית עבור אותו מקבל. אז קודם כל צריך כלי.
כלי מתוקן.
קודם כל צריך כלי. והשלב השני זה שהכלי יהיה מתוקן. וכמובן שיש לזה השלכות רבות מאוד, במיוחד בתחום התפילה. אני מתפלל ואני מבקש משהו. ומתברר שהכלי שלי לא מתוקן. אז מה יקרה אם אני אקבל תשובה חיובית לבקשתי? לא עניין שאני אשתמש. מה יקרה אם...
זה לא יכיל את זה. הכלי לא מתוקן.
נו, אז מה קורה? אז מה קורה?
לא
מקבל בקשה. לא! קיבלת? מה זה? זה בדיוק הנושא.
קיבלת וכאילו הכלי לא...
נו, אז? אז מה?
אז לא יוצא טוב ממה שאתה מקבל.
מה זה לא יוצא טוב? אז מה יש?
קלקול.
קלקול עבור מי?
עבורך? יש משהו שמחליט.
שאלה נוספת.
הוא עובר לידך
ש... לא, 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 לא עובר לו שום דבר.
אתה לא מקבל אותו.
אני מקבל.
מקבל אותו,
אני מקבל. אני מקבל. במקום שפע,
אני
מקבל פשע. זה אותם אותיות אומרים המקובלים. במקום עונג, אני מקבל נגע. ולכן השאלה החשובה היא, האם לא מסוכן לבקש? כי איך אני יכול לדעת אם הכלי שלי מתוקן, זך וראוי לקבל את אותו שפע שאני מבקש? מבול מים זה לא מזיק? לא את הכמות של מים בסך הכל, רק בעברת אחת.
יש הרבה
מחקרים
אנשים
שקיבלו
פייס,
ואיך
זה הרס אותם?
הרבה דברים,
אז כל אחד יש פייה אחרת.
אנשים חושבים, בטעות, שטוב כל הזמן לבקש. אני יודע שמה שאומר זה מסוכן, כן? אבל ככה אני תומך מצביע. צריך לחשוב. צריך לחשוב. יש עוד דבר שצריך לחשוב עליו בכיוון הזה. עצם הבקשה היא בעייתית. למה? מה אני בא ואומר לריבונו של עולם? אתה יודע מה? אני חושב שחלה טעות. שכחת משהו חשוב לי, לעולם שלך. מה לתקן במיידי? זה חוצפה. אני לא מרוצה מהמצב, כן? יש כאן חוצפה? ובכל זאת שלוש פעמים ביום אנחנו מבקשים.
אבל
מתעוררת
שאלה
פילוסופית,
אם אנחנו מבקשים משהו שהוא לא מספיק,
קצת אחרת.
מה גורם לאדם לרצות משהו שאין לו?
כי חסר לי.
הקדוש ברוך הוא נותן את מה שצריך. ופתאום האיש רוצה משהו שאחר לגמרי. מאיפה זה בא?
מאיפה זה בא? מזה שמבחינה קיומית חסר לי משהו, לא?
אני
שואל,
אני רוצה
לדברים,
אני רוצה שיהיה לי כסף.
שאלה מאוד עמוקה מבחינת חביב. אבל
זה
לא
אנושי מה שאת מתארת.
כן.
זה לא אנושי מה שאת מתארת. כי זה לא
אנושי.
לא,
איזה דבר
שאין לך.
מה מאיפה זה בא? הנה, נתן דוגמה. בן אדם שוכף חולה, הוא לא רוצה להיות בריא? אני לא מבין בכלל מה... אני יכול להיות שבן אדם רוצה למות.
זה
יהיה...
זה
גם רוצה.
לא, אבל זה תלוי בו. בסדר, אבל זה דברים קיומיים שחסרים, וכל אחד יכול לחוד, לא משנה במה, כן? יכול להיות שזה הוולבו של ה... הוולבו זה כבר לא כל כך... כן, זה של... זה בלי זה אני לא יכול לחיות. ומצד שני, זה החולה שבאמת רוצה לקום מהמיטה, זה...
דברי המשנה אומרת לך, תהיה שמח בחלקי.
כן, אבל... אבל...
זה הווישון,
רק שצריך לדייק בדברי המשנה. הרי מה כתוב שם? איזו המשמח? בחלקו. ואני בא ואומר שהחלק שלי כרגע זה לא נקרא חלקו. היה טעות. חסר משהו, תשלח חבילה. אז אני אהיה מאוד שמח כי זה חלקי, אבל אני יודע ש... אני יודע שזה לא... למשל, הדוגמה הקלאסית ביותר זה חנה. כן? מה זה עובדה שהיא נהנתה? אני לא יודע.
מי שמתפלל לא מקבלו?
למה היא במצב כזה? לא כתוב כך. כתוב מתאווה. זה לא אותו דבר. למה היא חושבת שחסר לה משהו? לא, לפי מה שאת מנסה להסביר. לא, לפי זה הרי צריכה לתת גם תשובה. מה נורמלי? מה? לא שומע. מה? לא הבנתי.
יש מצוות תרועות.
איך את מפרשת את המצווה? שמה? מה?
לא מקבלת ילדים.
מה?
הוא מלאו את הארץ, זה מאשם את ה...
לא, אני שואל ברצינות, איך את מפרשת את המצווה? לא הבנתי.
אדם נחשב לאמת עם ילדים. זה פרשנות, זה לא...
לא, 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 חשוב. מה?
אם הייתי יכולה לפרש לך את זה, אבל אני חושבת שזה הגיוני שאישרות הילדים, זה...
לא. לא.
לא.
לא.
לא עושים בשביל להביא ילד
לעולם. לא. לא. אבל אני אשנה מילה במה שאת אמרת, וזה יהפוך להיות ברור הכל. איך אנחנו נכנה את חנה? אישה ללא ילדים, או אם ללא ילדים? זאת השאלה של מנית. הם ללא ילדים זה מצב אבסורדי. בוודאי. וככה היא רואה את עצמה. הם ללא ילדים. לא כאישה ללא ילדים.
אם אין
לה ילדים,
אז היא לא
אם. זה מה שמחזיק לי חזק באודו. נכנסתי לאודו, מצאתי שלט פלקט ענק. A baby give birth to a mother. שנראה נורא משונה.
זה נכון.
זה בדיוק זה.
זה
נכון.
לא, זה נראה
הפוך. אישה ללא ילדים, אני יכול לומר, היא יכולה לבוא ולהגיד, אין לי לילדים, את רוצה לילדים. לא, לא, זה לא קשור רוצות או לא רוצות. זה לא חוסר קיומי, מפריעת מניטו. אם ללא ילדים יש כאן סקנדל, יש מקום לתפילה.
מתי
אישה חושבת שהאם
היא אין לה ילדים?
זה צריך לשאול אישה. יש הבדל. לכן שאלתי לגבי הסיפור של פירה ורילה. האישה לא מצווה על פירה ורילה. אבל איך את יכולה להסביר את זה, אם התוצאה הזאת צריך להיות ילד?
משום שזה בטבע הפנימי שלה, היצירתי שלה.
ממש לא.
בגלל זה לא מצווה.
ממש לא. ממש לא. אבל צריך להבין בדיוק את ההבחנה הזאת שמנטור רוצה לעשות. אישה או אמא? אם אני בא וטוען, אני אמא. אבל כרגע חסר לי את הילדים כדי להפוך אותי בפועל לאמא, אז יש לי מקום לבוא ולשאול, וזה ככה הגמרא שמסבירה את תפילתה של חנה, נתת לי דדים להעניק ו...
אין לזה שימוש.
אין לזה שימוש. ואתה לא בורא משהו מיותר בעולם שלך. זה אמירה של אם, לא של אישה. החוסר הקיומי בא מזה שהיא מכירה את עצמה כאם.
כל זה לא עונה על השאלה הבסיסית, שלמה אנחנו בעצם מתחילים
זה בדיוק, זה בדיוק אותו דבר.
אני
מרגיש מצד אחד חוסר קיומי. נקרא אצל אחד מגדולי הפוסקים של בן דורו של הבית יוסף, המעבית, כתב ספר שנקרא בית אלוהים, על התפילה. חלק ראשון הוא על התפילה. דבר צורך, מוסיף מניטו, צורך קיומי, כדי להסביר בדיוק מה הכוונה. שאין לי יכול להשיג דרך עמלי. זה הנושא של התפילה. כל עוד זה לא בתנאים האלה, במסגרת הזאת, אין מקום לשום תפילה. וזה בדיוק מה שלומדים מחנה. מה הדבר צורך שלה? היא אם. היא לא אישה, היא כבר אם מבחינתה, אבל איפה הילד?
אני מחליטה מה חסר לי בקיום שלי.
כן, ומה שמניטו מבקש לחדד, זה הנקודה, על סמך מה אני מחליט שאכן הדבר הוא קיומי עבורי. יכול להיות שזה סתם קפריזה רגעית, שהנה ראיתי את הפרארי החדש שברחוב, אני אומר, גם אני רוצה אחד כזה. או מצד שני, תפילה מגוחכת מבחינת מניטו, של עשיר מופלג, שבא ומתפלל שיקבל מהקדוש ברוך הוא את מנת לחמו היום. זה מגוחך. מקרר מלא, אומר מניטו.
מחר זה יכול לא להיות לו.
השיר מופלג, מחר גם יהיה לו. זה לא, אין כאן חיסכון קיומי. לכן סתם מבחינתו לבקש, זה גידוף.
אז מה
הוא נאמר?
אז
מה
אני מחליטה? מה קיומי בשבילי?
הבקשה צריכה להיות כנה, אומר מניטו. שבאמת אני יודע שזה באמת קיומי עבור.
אם אימא מבקשת על הילדים שלה
זיווגים,
זה לא, אין
איזה
מקום?
יש תפילה
על הבנים. אני
שואלת, באמת אני שואלת. אם האימא מבקש זיווג טוב, כן. זיווג לא.
רק זיווג הגון.
כן. לא, לא תמיד.
לא.
פעם בא למניטו מישהו ואמר לו, אני רוצה ברכה כי אני לא מצליח להתחתן. תקל עליו, אמר לו, לך לספר. לך לספה.
זה לא קיומי בשבילך, לבקש.
אמר, לך לספה. וברוך השם, הבחור הלך לספה, ואחרי שלושה חודשים חזר למניטו ואמר לו, מגיע לי מזל טוב. ואז הסביר, הסביר את הדברים הבאים. מדוע אמרתי לא ללכת לספה? כי לפעמים יש עיכובים. בחור צריך להיראות טוב, בחורה צריכה להיראות טוב. אם הוא נראה כפי שאז הוא נראה, צריך לסלק קודם כל את העיכובים. זה טבעי.
גם כן, בא מישהו לרדת.
אבל לבקש זיווג הגון, זה לא טבעי, זה מעל הטבע, ולכן כאן יש מקום לתפילה. זה חשוב ביותר. והיה סיפר סיפור מהילדות שלו. בא לאמא שלו, ביקש ברכה לפני הבחינה. טוב, אמא שלו זה אישה מיוחדת. ולא, נתנה לו סוכריה. ואמרה לו, אם אתה לא מרגיש טוב במהלך הבחינה, זה יעזור לך. לא הבין. אז היא הסבירה לו כך, מה אתה רוצה? אם אתה חולה ואתה צריך ללכת לרופא, לאיזה רופא אתה תלך? לרופא שלמד ויודע אנטומיה. או רופא שאמר תהילים לפני הבחינה ועבר בזכות התהילים את הבחינה. זה הכל. זה רופא וזה רופא. זה נשיא רופא וזה טרח ולמד. זה הכל. אבל בהשפעת החסידות אנחנו רגילים שלכל דבר צריך לבקש
מהרבי. גם את זה וגם את
זה. הנה, זה מה שאמרתי, בהשפעת החסידות אנחנו התרגלנו לרעיון שלא, בהלכה זה לא כך. וגם אצל המקובלים זה לא כך.
אז יש מושג בהלכה שמתפלל על
חולה? אז זה בוודאי, זה חובה. כי זה צורך קיומי עבורו. ומי שלא עושה את זה מתאכזר, בוודאי, זה צורך קיומי, אין צורך קיומי יותר מזה. אם לא מתפללים עליו, מה, מחר הוא לא פה. סוגריים, יש מצבים שאפשר את הבקשה אחרת, גם כן, גם כן מהגמרא מפורשת, כן? לא צריך להתעקש, כן? אבל צריך לחשוב, מה נחשב לדבר קיומי באמת? טוב, זה צעד אחד של התפילה, זה נקרא אצל מניטו תפילת הרשות. יש צעד אחר, זה תפילת החובה. אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, כי אנחנו מצווים להתפלל, זה הצעד של תפילת החובה. ומתוך התפילת החובה אנחנו מכניסים גם כן את כל הבקשות. לא, החשובות האלה, אבל בתנאי אחד שוב, שיש בזה צורך קיומי, צורך דבר חשוב. הדוגמה הטובה ביותר זה מה נאמר, מה שנאמר בהגמרה במסכת ברכות, על רבי חנינה בן דוסה, שהיה עני מרוד, אבל היה מתפלל עבור כל אדם, ובדרך כלל תפילתו הייתה מתקבלת. יום אחד אשתו אמרה לו, אולי תתפלל עבורנו. למקצוע שלך, לא הייעוד שלך. טוב, חברה על בקשתה כמה פעמים, בסוף התפלל למחרת. רגל של זהב בסלון. פתאום היא אומרת לו, לפני שנשתמש בזה, תחשוב. נחכה למחר. ובלילה ראה בחלום רבי חניה בן דוסה, שהוא יושב בעולם שכולו טוב, עם כל החברים שלו, לכל אחד יש שולחן משלו, לכל אחד 4 רגליים בשולחן, לא חסר רגל. כאן למחרת בבוקר, וסיפר את הסיפור לאשתו. והתפלל תפילה שנייה, וקרה נס עוד יותר גדול, והרגל נעלמה. מה חז"ל רוצים שאנחנו נבין מהסיפור הזה? אחד, מה שאני מקבל ממילא שלי. זה חלקי. הוא שמח בחלקו. אני לא יכול לקבל יותר ממה שמתוכנן עבורי במחשבת הבריאה. השאלה זה העניין של העיתוי והתזמון. בסוף אתה תקבל. לא, אני צריך את זה עכשיו. זה חוסר קיומי מבחינתי. יש תנאים, אם אתה צדיק, אתה תקבל. זה מנוקה לך מהסך הכל. כן. בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, שזה מעשה ניסים. שינוי בעיתוי ובתזמון זה נס. פרטי. אבל זה נס. והשאלה היא מה אני עושה עם שני הנתונים האלה. כאשר אני יודע בנוסף שיכול להיות שאז מתגלה הבעיה של אי ההתאמה בין מה שאני חושב שאני רוצה ובין מה שאני צריך באמת. מדוע? כי יכול להיות שאני רוצה עכשיו, שאני רעב, ואין לי מה לאכול, אז אני אומר, אני רוצה עכשיו לאכול. זה המצב התקין. מה אני אעשה עכשיו אם אני מקבל אוכל ואני לא רעב? זאת אומרת, השאלה היסודית היא שאלת לא רק העיתוי והתזמון, אלא גם ההתאמה בין הצורך ובין המציאות. האם יש חפיפה מלאה או אין? יכול להיות שאני רעב כרגע ואין לי מה לאכול, אז יש מקום לתפילה, אבל באותה מידה יכול להיות שאני מקבל משהו ואני לא רעב. ולכן כאן זה מסוכן.
אבל אם אתה רעב,
לא.
זה לא חלקך מבחינת
הקדוש.
אז
אני לא
אקבל. אז קיבלת את שלך.
לא.
אז קיבלת, אז למה אתה מבקש? עדיין נשארת החוצפה שלך בבקשה.
כי אני לא, כי אני לא יודע.
מה אתה יודע? אתה חושב שהוא באמת שכח אותך?
לא.
זאת אומרת שקיבלת את מה שמגיע לך, אז מה אתה מבקש? יכול להיות שזה אתה מבקש.
אני מבקש כי זה חסר לי, ובלעדי הדבר הזה החיים שלי הם לא חיים.
אבל הוא יודע את זה.
אבל זה לא, זה לא חלקי.
אתה יודע, אתה חושב
שלא. לכן אני מסתכן ומבקש את מה שאני מבקש.
אתה חושב.
ברור שאני חושב.
שזה לא חלקך. אבל אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא דואג לכל חלקך ואומר אתה צריך להיות שמח בחלקך,
אז אני לא עושה ש...
עדיין נשארת חוצפן?
לא.
או שהתחלת?
לא. כי במקרה הזה אני לא אבקש שום דבר. נכון, אל תבקש.
ולכן. אז זה שהאימהות ביקשו ילדים, לפי מה שאתה אומר, הם לא יצטרכו לבקש.
היו צריכות לבקוש כי ידעו שאין אימהות, הם לא נשים.
אבל הם יקבלו.
לא, מי אומר?
הקדוש ברוך הוא נותן לך את מה שמגיע לך. סיכמנו לקראת, עד לקראת הסוף, הוא נותן לך את הכל.
לא,
חלק. הוא מוריד לך בחשבון למעבר.
לא, הוא יכול לתת לי בעולם שכולו...
נכון, נכון, נכון. עכשיו אתה מזמין את זה להיום.
כי אני צריך את זה עכשיו.
כי עכשיו הוא שכח אותך.
לא, כי אני רוצה את זה עכשיו. כי עכשיו זה חסר לי, כי עכשיו אני רעב. לא, בוודאי שאני חוצפה, זה מה שמעיתו אומר, זה חוצפה. אבל זה חוצפה חיובית, במובן הזה. כי אני צריך את זה עכשיו, מה זה יעזור לי בעוד שבוע, האוכל הזה? השאלה זה שאלה של תזמון ושל התאמה. בין הצרכים ובין המציאות.
אז
אם
מקבלים,
מאבדים
מהזכויות?
מנקים, לא מאבדים, מנקים.
כן.
לא מן הזכויות, אלא מהשכר. מנקים מן השכר. חושבים לפני ש. ולא מיד פותחים ספר כזה או אחר, או רצים ל...
זה גם צריך להאמין בהשגחה פרטית. שלא מאמין בהשגחה פרטית,
אבל יש כאן באמת שאלה. וצריך לחשוב טוב טוב לפני הדבר הזה. ושוב אני אומר, זה מבחינת תפילת רשות. זה לא קשור לחובה להתפלל בכל מקרה. טוב, נעצור כאן.